הנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב ממשיך את השיחה הקודמת שהצעתי, נושא של המטה. ואני קראתי לה קרמה כתרגול לחיים. קרמה כתרגול לחיים. שני בתי השיר הראשונים בדמפדה, כך שפחות רובכם מכירים, מכירות, מאוד מפורסמים, מאוד ידועים, אומרים כך: התודעה קודמת לכל הדברים. התודעה הראשית עבורם הם עשויי תודעה. אם אדם מדבר או פועל עם תודעה מלוכלכת, סבל יבוא בעקבותיו, כמו גלגל העגלה הנע בעקבות השור. הבית השני, התודעה קודמת לכל הדברים, התודעה ראשית עבורם, הם עשויי תודעה. אם אדם מדבר או פועל עם תודעה נקייה, עושר יבוא בעקבותיו, כמו צל שלעולם אינו מרפא. ואני חושב שהבנה עמוקה של הפסוקים האלה מגלמת בתוכה את כל ההצעה הבודהיסטית הכל כך רדיקלית לחיים של חופש, כי היא מגלמת את התגלית, ניתן לומר, הכל כך מהפכנית של הבודה. הוא יצא על המסע המפורסם הזה שלו בחיפוש של תשובה לשאלה הקיומית הגדולה שכולנו מתחבטים בה, למה אנחנו סובלים ואיך ניתן לשים קץ לסבל הזה, על כל ביטוייו. ונמנה לי שהזכרנו לא פעם את הבחירה המאוד בעייתית לטעמנו במילה הגדולה הזאת, סבל. אנחנו מדברים על דוקה, על דוקה, שזה כל ביטוי, הקל שבקלים של אי נחת, חוסר סיפוק. אני חושב שמשהו כאן במקום הנפשי, התודעתי, פיזי, המקום שבו אני נמצא, אין בו די. משהו חסר, משהו לא מלא, משהו לא שלם. אז אנחנו מדברים על דוקה, לא בהכרח על סבל, כי סבל מיד כבר הולך לקונוטציה של באמת סבל כפי שאנחנו נוהגים לחשוב עליו. ובהקשר הזה, החוק הזה, החוק של הסיבה והתוצאה, שזה השם היותר מדויק לחוק הקרמה, הוא הכלי באמת הפרקטי ביותר, לא פחות מכך, הפרקטי ביותר, למימוש או להגשמה של התשובה הזו שהציע הבודה, שהדרך הזאת מציעה לשאלה הגדולה הזו. כי בליל ההתעוררות שלו הוא מבין למעשה איך התהליך הזה, איך חוק הסיבה והתוצאה, הוא מבין את חוק הסיבה והתוצאה, הוא מבין איך המנגנון הזה פועל. והמושג הזה של קרמה, המושג הגדול הזה של קרמה, הוא אולי אחד בטח אין מי שלא שמע את המילה הזאת, את המושג הזו, והיא מתקשרת לכל כך הרבה. אני זוכר באחד המסעות שלי, הטיולים שלי בעולם, לא כל כך הרבה, אבל אחד מהם הייתי הייתי בגיברלטר, נדמה לי, שם, והיה איזו מודעת פרסומת, מודעת פרסומת זה היה מודעת פרסומת של שייט לצד השני, לצפון אפריקה, כן, למרוקו. אבל הכותרת הייתה Follow your karma. 20 minutes away, you'll find your freedom, you'll find happiness, אני לא יודע מה. follow your karma 20 minutes away. No. לא הלכתי, אולי פספסתי, לא יודע. אז באמת, בגלל הפופולריות הזו, ובגלל כל מה שדבק למושג הגדול הזה, אז נוצר בלבול באמת לא קטן במשמעות העמוקה של, של החוק הזה כפרקטיקה לחיים, ממש כפרקטיקה לחיים. ולכן אני רוצה להראות את הייחודיות של התפיסה הזו בשיחה ולקשור אותה לתרגול שלנו. התרגול שלנו על הכרית וגם מחוץ לכרית, ביום יום שלנו. אז המושג הזה של קארמה, אני לא אכנס לכל ההסברים, הם מאוד יפים ומעניינים, אבל רק להניח את זה כאן, אז זה היה נפוץ בהודו עוד לפני בימיו של הבודה, כבר בימיו, והמשמעות של המילה הזו בסנסקריט, בפאלי זה קאמה, זה פעולה, פשוט פעולה. קארמה, פעולה. וחוק הקארמה, כפי שהבודה גילה אותו, מתייחס לחוק הסיבה והתוצאה, שהמשמעות היא שלכל פעולה, לכל פעולה, כל פעולה היא תוצאה של פעולה שקדמה לה, כן? ולכל פעולה יהיו תוצאות בעתיד. נשמע מאוד פשוט, כל פעולה היא תוצאה של פעולה של קדמה לה, ולכל פעולה יהיו תוצאות או השלכות בעתיד. זאת אומרת, יש כאן חוקיות מאוד מאוד ברורה, לכל פעולה יש תמיד תוצאה, תחשבו רק על זה. תחשבו עד כמה אנחנו, עד כמה, תכף אני אדבר על הכוונה, אבל עד כמה זה לא מחויב המציאות מבחינתנו. זה העובדה כאילו הפשוטה והבנה, לכל פעולה יש תוצאה. רק תחשבו על זה. אבל הבודה לא עצר שם. הבודה הציע פירוש או מבט חדש על חוק הסיבה והתוצאה. הוא טען שהגורם המשפיע על התוצאות, אם לכל פעולה יש תוצאה, הגורם המשפיע על התוצאה של כל פעולה הוא הכוונה שבבסיסה. הכוונה שבבסיסה, במילים אחרות, המוטיבציה המנטלית, אם נאמר את זה בלשון יותר, מוטיבציה המונטלית שהניע אותנו לבצע את הפעולה הזו. והמשמעות של זה היא עצומה, כי מה שהיא אומרת זה שיש כאן קודם כל חוקיות מאוד מאוד ברורה, כן? לכל פעולה תמיד יש תוצאה, וקרמה, ואם הכוונה היא זו שעומדת בבסיסה והיא זו שתקבע או תשליך או תעצב או תיצור את התוצאה, כן? זה אומר שקרמה היא לא חוק טבע פיזיקלי, אלא תהליך שמתרחש בתודעה. פשוט תהליך שמתרחש בתודעה. וזה שם את החוק הזה, כן? את החוקיות הזו, בא בקונטקסט אחר לגמרי. אחר לגמרי. המשמעות היא שניתן לעבוד עם התודעה, ניצן לעצור, אם אנחנו הולכים עם הטיעון הבודיסטי, לעצור את מעגל הנדודים הסמסריים האלה, שאנחנו מעגל הקיום הלא ער שלנו, כן? וההצעה הכל כך רדיקלית, שבעקבותיה, בעקבות התגלית שלו, בעקבות ההצבעה הזו, בעקבות ההבנה הזו, שתכף אני אפרט אותה, כן? אומרת, אם אנחנו חוזרים למשפט שהקראתי לציטוט של תחילת הדמפדה, אומרת שאם נלמד להכיר את התודעה, את מה שאנחנו קוראים לה התודעה, כן? ולעבוד איתה, שהמילה, המינוח המדויק הוא בהבנה, בהבנה זה פיתוח, אימון, טיפוח התודעה. אגב, מי שלא יודע, המילה מדיטציה לא מופיעה בכל הקנון הפאלי, מילה מודרנית, הבודה מדבר על בהבנה, טיפוח, אימון של התודעה. זאת אומרת שאם אנחנו נכיר את התודעה ונלמד איך לעבוד איתה, איך לאמן אותה, איך לגשת אליה, להכיר אותה, לפגוש אותה, לעבוד איתה, לפעול איתה, מתוך היכרות מעמיקה של הדבר הזה שאנחנו קוראים לתודעה או המנגנון הזה, כן? אנחנו יכולים ליצור תוצאות מיטיבות יותר. פעולה, תוצאה, הכוונה שבבסיסה, אם אנחנו נלמד לעבוד עם המגנון הזה, אנחנו יכולים לייצר תוצאות מיטיבות יותר, להשפיע על החיים שלנו, עד כדי לדעת חיים באמת של חופש, של חירות, בתוך התנאים והנסיבות. בתוך התנאים והנסיבות. כלומר, מה שזה אומר, שהפוטנציאל של החופש הוא ממש ולחלוטין בידינו. משמעות אחרת היא אולי קצת מרתיעה, אולי קצת פחות נעימה. אנחנו אחראים לגורלנו, אם אתם רוצים לומר כך. כן? יש את המשפט המפורסם שניתן להבין דרכו את חוק הקרמה, שאומר, בטח שמעתם את זה, אבל נחמד להניח את זה שוב, תזרע מחשבה, תזרעי, זרע מחשבה, קצור פעולה, כן? זרע פעולה, קצור הרגל, זרע הרגל, קצור אישיות, זרע אישיות, קצור גורל. אבל הבנת חוק הקרמה, הבנה באמת עמוקה של חוק הקרמה, וכמו שאמרתי, כפרקטיקה לתרגול, כפרקטיקה לחיים, היא מורכבת בלא קלה, אז בואו נתחיל טיפה לעבוד איתה. אז אמרנו, לכל פעולה רצונית, כן, לכל פעולה רצונית, במחשבה, בדיבור ובגוף, זה שלושה שערים, גם המחשבה, גם האופן שבו היא מתבטאת כדיבור, וגם אקטים בגוף, אקטים... לכל פעולה כזו קודמת כוונה, מילה שכוללת בתוכה צ'טנה, זה מי שרוצה את המינוח הפאלי, צ'טנה, היא כוללת בתוכה רצון, היא כוללת בתוכה החלטה, היא כוללת בתוכה בחירה, זאת אומרת, זו פעולה רצונית. ובשימוש היומיומי שלנו בשפה, למילה כוונה יש משמעות של קשר בין איזושהי מחשבה רצונית, משהו שאני חושב עליו באופן מודע, כן, רוצה אותו, והתוצאות החיצוניות של המחשבה הזו, כן, שמתבטאות בדיבור ובמעשה, ולכן אנחנו אומרים, לא התכוונתי לומר את זה, היא לא התכוונה לעשות את זה, זה החיבור שאנחנו מייצרים לשני המושגים את זה. אבל מבחינת הבודה, זה פוגש אותנו ברובד הרבה יותר ראשוני, הרבה יותר עמוק מזה, כן? לא בתרגום היומיומי של זה, כן? מבחינת הבודה, הכוונה היא הגורם שבכלל מניע ומוביל את התודעה לפנות אל אובייקטים שונים. לפנות אל אובייקטים שונים בשדה החוויה שלנו, כן? זאת אומרת, או לדחות אל אובייקטים אחרים, כן? לפנות ללכת אל זה או לדחות את זה. זה עובד כבר ברובד הזה, כן? זאת אומרת, להימשך או להדוף. אני מדבר, ואתם כבר יכולים להרגיש את הטלטלה, כן? מה שאני רוצה, מה שאני לא רוצה, כן? הטלטלה הזו, כן? וזו הבחירה, או הדחף המנטלי, או של התודעה באובייקטים שאליהם היא מודעת, או הדחף המנטלי שמוביל לכל הפעולות שלנו. והבודה לא עוצר גם כאן, כי מה מייצר את התנועה הזו? מה גורם לי להעדיף את זה ולדחות את זה? כן? מה נותן לאובייקט? זוכרים דיברנו את הוודנה, את הטון הזה, הנעים, לא נעים, שמפעיל אותנו בצורה כזו אוטומטי. מה מייצר וודנה? מבחינת ההתהוות המותנית, שלא ניכנס אליו עכשיו, זה אחד הלימודים העמוקים ביותר של הבודה, כן? של תהליך ה... ‫הוויה שלנו והחוויה שלנו, כן? ‫מה שעומד בבסיס הזה ‫זה המבנים המנטליים או הסנקרות. ‫שמעו, תרימו את היד מי ששמע את המילה? ‫אוקיי, הסנקרות, המבנים המנטליים ‫או הדפוסים המנטליים, כן? ‫זאת אומרת, מה שקורה, ‫כל הנטיות או כל ההרגלים ‫או כל הדפוסים שנבנים במשך חיים שלמים, כן? ‫ומזינים את התפיסות שלנו, כן? אז מה שגורם לי להימשך למשהו מסוים, לאובייקט מסוים, יכול לעורר דחייה מוחלטת אצל מישהו אחר. לחלוטין, 180 מעלות. כן? למה? כי הסנקרות שלי, הסנקרות האישיות שלי, מייצרים, מייחסים לזה איזושהי חוויה נעימה, כן? אז אני הולך לשם. אצל מישהו אחר, החוויה תהיה אחרת לחלוטין, ואז תיווצר, לא רוצה לפגוש את זה, לא רוצה לדעת, לא רוצה להכיר את זה. עכשיו, למרבית הבחירות האלה של התודעה, אנחנו מדברים על התודעה כעל מישהו שיש לו רצון, כאילו אני מעניש אותה בשפת הדיבור, אבל למרבית הבחירות האלה של התודעה, אנחנו בכלל לא מודעים. אנחנו בכלל לא מודעים, ויש לזה משמעות קריטית. מכיוון ששוב, החידוש הגדול שהבודה מכניס, כן, למושג הקרמה, נובע מאותה הבחנה, ואת זה מאוד מאוד חשוב להבין, שהגורם שמשפיע על התוצאה של כל פעולה, אני חוזר, הוא הכוונה שבבסיסה, וכאשר אנחנו לא מודעים לכוונות שבבסיס התנועות האלה שמניעות אותנו בחיים, אז אנחנו כבר יותר ויותר פועלים במודים האוטומטיים שלנו. אז אנחנו במילים אחרות נתונים ללא שליטה לטלטלה הזאת. אוהב, לא אוהב, רוצה, לא רוצה, פוחד, לא פוחד. זה המשמעות של זה. במובן הזה. זאת אומרת, שהתודעה שלנו לא ערנית, סטיבן הזכיר את המושג הזה, הפמדה, במובן של הפמדה, שהתודעה שלנו לא ערנית, כן? כלומר, אנחנו לא ערים ולא מודעים לתהליך הזה, אנחנו מגיבים תמיד באופנים קבועים. אנחנו במעגל של תגובתיות, מגיבים תמיד באופנים קבועים לקלט החושי, מסווגים אותו לנעים, לא נעים, ופועלים בהתאם. נמשכים לנעים ובורחים מהלא נעים, וכך מתפתחות תבניות או דפוסים מנטליים שצובעים את העולם שלנו בצבעים מסוימים מאוד. במילים אחרות, מונעים מאיתנו את החופש שבמפגש עם מה שאנחנו קוראים לו העולם, שהוא לא טבוע, שהוא לא מוטווה, שהוא לא נע בנתיבים האוטומטיים האלה. לדוגמה, אם אני מגיע למקום חדש, כן? והתווית חדש מסומנת אצלי, כלא נעים, אצלי, מסומנת אצלי כלא נעים, ברגע שאני נכנס למקום הזה, מיד, באופן אוטומטי, עולה, מה? בדנה לא נעימה. עולה תחושה לא נעימה, כן? באופן אוטומטי. אז האנשים שם נראים לי לא נעימים, אולי אפילו מאיימים, אולי עונים, אני הופך להיות מתוח, אני הופך להיות חרד, ומחפש כל דרך כדי להפסיק את התחושה הלא נעימה הזו. ויש לנו הרבה אסטרטגיות לכך. אני יכול להפוך להיות תוקפני, אני נכנס ככה, זה מאיים עליי וזה אופן. כן, אני נכנס ככה, on the edge ככה, והכל, אני יכול להגיב בתוקפנות, כן? אני יכול להתעלם מאנשים, או אני יכול פשוט לברוח. בכל פשוט, זה לא בשבילי. אני נעלם משם, להסתגר, למצוא כל סיבה אחרת כדי פשוט לא לחוות את החוויה הלא נעימה הזו. אבל זו אופציה אחת, יכולה להיות סיטואציה הפוכה לחלוטין, 180 מעלות, כן? אם אני מגיע למקום חדש, שוב, והתווית חדש, כן, מסומנת אצלי כנעים, ברגע שאני נכנס למקום הזה, אז חדוות, וואו, זה מעניין, מי זה אנשים? המבט שלי אחר, אני מעורב, אני מתעניין, אני חוקר, אני מגלה, אני זה. אותו מקום, תווית אחת מייצרת חוויה אחת, תווית אחרת מייצרת חוויה אחרת. צובעת את האנשים בצבע מסוים, כן, מייצרת בי תגובה אחרת, צובעת את החוויה כולה בצבע אחר, והנה אני חי בעולם שנתון לתוויות האלה. והחמצתי, ופספסתי, ואין לי חופש. כן? יכול להיות שהסיטואציה החדשה הזו יכולה לפתוח עבורי כל מיני דבר, אבל החדש כל כך, שוב, אני מקצין את זה, אבל אתם מבינים על מה אנחנו מדברים כאן. אוקיי? בשני המקרים, וזה מה שחשוב להבין, בשני המקרים התהליך הוא אותו תהליך. אנחנו חוקרים תהליכים ברמת השורש, כן? בשני המקרים התהליך הוא אותו תהליך. אני לא באמת רואה את המקום, אני לא באמת רואה את האנשים, כן? אני רואה אותם מבעד לתוויות שלי. אני רואה אותם מבעד לסנקרות שלי. מבחינתי זה מבנים, מבנים מנטליים שאני פשוט חווה דרך עדשות מאוד מאוד ספציפיות שאני חובש, שאני מרכיב. איך אומרים חובש? מרכיב. גם וגם, בסדר. מרכיב? נכון, למה חובש? לא יודע. אז שוב, כל פעולה שלנו, כל פעולה שלנו מתחילה מתוך או נולדת מתוך כוונה, והתרחשות אחת של כוונה, התרחשות אחת של כוונה, היא התרחשות אחת של קרמה. התרחשות אחת של כוונה, התרחשות אחת של קרמה, יש קרמה, יש תוצאה מיידית. אוקיי? אפילו בדל מחשבה, אני רוצה שזה, תבינו, אפילו בדל מחשבה קטנטן, כאילו לא משמעותי, מיד יוצר גרגיר קטן של קרמה שמשפיע על המצב ועל האיכות של התודעה, כן? ומעצב את הפעילות המנטלית ובא לידי ביטוי במחשבות ובפעולות וכן הלאה, כן? לדוגמה, אם אני קורא פיסת נייר, כן? קראתי פיסת נייר, זה לא מפגש עם אנשים, זה לא מי יודע מה, קראתי פיסת נייר. יש הבדל מה עומד מאחורי הפעולה הזו של קריאת הנייר. אם אני קורא את הנייר מתוך איזה תסכול או כעס, כן? או שאני קורא את הנייר מתוך איזה הסחת דעת, אין מה לעשות בזה, אז אני ככה מתעסק עם מה שקורא את החתיכת נייר. הפעולה מתוך המוטיבציה הזו, אותה קריאה של הנייר, פעולה לא חשובה, לא חורצת גורלות, שום דבר, משפיעה על איכות התודעה. מבטאת את איכות התודעה, את מה שיש בתודעה. אתם מצליחים לראות את זה? אז גרגר אפילו קטן, כל פעולה, כל רגע, הוא גם רגע קרמטי במובן הזה. ואם הכוונה הכועסת הזו, כן, הכעס, זה הכוונה הכועסת הזו, כן, מכתיבה יותר ויותר את מצב התודעה שלנו, חוזרת על עצמה עוד ועוד, היא הופכת לנטייה, היא הופכת לנטיית אופי, כן? היא הופכת ממש לנטיית אופי, לדפוס מנטלי שלי, כן? ויש לה מאפיינים גופניים, כן? והיא הופכת להיות הערוץ שבאמצעותו אנחנו פוגשים את החיים. נכון שאפשר לזהות אנשים כועסים, על פי האופן שבו הם הולכים, נעים, נכון שאנרגטית אפשר להרגיש אדם כועס, כעוס, זה המשמעות של זה. זה המשמעות של זה. ושוב, אני חוזר וחשוב להבין, הבודה הופך כאילו על פניו את המושג הזה, כן? את התפיסה של הקרמה שרווחה בימיו. הוא מציב אותה כתהליך שמתקיים בתודעה, ומכאן החופש ומכאן ההזמנה, אפילו אחריות, לעבוד עם זה. לעבוד עם זה, מכיוון שזה עד כדי כך משליך על מי שאנחנו. עכשיו, בבודהיזם, כשאנחנו מתחילים לחקור את התודעה, מדברים על 51 קטגוריות של מבנים מנטליים שנמצאים או נוכחים בתודעה שלנו. חלקם הם בעלי איכויות שליליות וחלקם הם בעלי איכויות לא מיטיבות וחלקם כן מיטיבים וחלקם. אני לא אכנס לכל הפירוט המורכב הזה. מה שחשוב שיש 51 קטגוריות של מבנים מנטליים כאלה. ואחד הדימויים היפים והפרקטיים של הבודה כשהוא מדבר על התודעה, זה כמו על שדה שיש בו המון זרעים. הוא מתכוון למבנים המנטליים האלה. אז יש זרע של פחד, ויש זרע של כעס, ויש זרע של קוצר רוח, ויש זרע, דיברנו על זה בשיחה הראשונה, של חמלה, ויש זרע של טוב לב, ויש זרע של איזון, ושל שלווה, ושל ביטחון. כן? כל הזרעים האלה נמצאים בקרקע, בקרקע התודעה, כן? במצב של פוטנציאל, וכמו כל זרע, כמו כל זרע, הם צריכים את התנאים המתאימים כדי לנבוט, כדי לפרוח, כן? השמש והמים והדשן, אבל אם הזרע של הכעס יקבל את התנאים האלה, כן? את התנאים שהוא צריך, כן? מה שיצמח בו זה רק כעס. ותמיד, מה שיצמח בו זה רק כעס. כי מזרע של, אני לא יודע, מזרע של עגבניה יכולה לנבוט רק עגבניה. והתהליכים הנפשיים שלנו, כן? הנטיות, הדחפים, הדפוסים, כן? גורמים לנו תמיד להשקות רק סוג מסוים של זרעים, ולכן גם מה שינבט מהם יצמיח בהכרח את הפירות המסוימים האלה. וזו עוד הצבעה על האפשרות שלנו והאחריות שלנו, אני אחזור על זה שוב ושוב, לבחור איזה זרעים להשקות. לבחור איזה זרעים להשקות. ככה שאם אני רגיל, עוד דוגמה, אם אני רגיל להשקות את הזרע של חוסר האמון, חוסר הביטחון, חוסר האמון, איך שלא נקרא לזה, אז זה לא משנה אם אני אגיע למקום חדש ולא מוכר, או למקום העבודה שלי, או לאיזושהי סיטואציה חברתית, תמיד דפוס התגובה האוטומטית שלי, יגרום לי לחשוד בכולם, לבדוק מה מסתתר מאחורי המילים שנאמרות, כן? להשוות את עצמי לאחרים, להיזהר במה שאני אומר, להיות חשדן, לא להתנהג באופן טבעי, מאולץ, לא משוחרר, לא נינוח. ואלה הפירות שאני אוכל, ולכן הסבל מובנה לשם. והנסיבות לא באמת משנות, כי תמיד האיכות הזו, כן, שהשקטתי, תמיד תופיע. כי אני, מה שאני עושה, אני שב ומשחזר שוב ושוב את דפוס התגובה האוטומטי הזה. משקה את הזרע המסוים הזה והולכת ונבנית באישיות, כן? מדברים על אישיות, אגו, סוג אישיות, כן? שמבחינתה היא חיה בעולם שהוא כזה. זה לא סיטואציה אחת שאני מגיע ודווקא פה זה מה שהפעיל אותי. ככה חוויתי. אני מבחינתי, ככל שזה יותר דומיננטי, הדפוס הזה, כן? מבחינתי, זה העולם. זה העולם שאני חווה. שבו אף אחד לא באמת רואה אותי, לא באמת מעריך אותי, ולכן אני צריך איכשהו, אני יודע מה, להילחם תמיד על מקומי, כי כל העולם הוא כזה. בפסיכולוגיה אתם מכירים, יש קוראים למגנון הזה, מגנון של השלכה, כן? השלכה. זה מה שאנחנו עושים, זה מה שהתודעה עושה, כן? לבודהיסטית זה התהליך הקרמטי, אם אתם רוצים. זה המשמעות של זה. אז איך מתרגלים עם זה, כפרקטיקה? איך מתרגלים עם זה? כל רגע, הוא גם הזמנה וגם אפשרות לתרגול של קרמה בפעולה. ותרגול שהמנגנון הזה בפעולה. כל רגע. אנחנו יוצרים קרמה בכל רגע ורגע. למשל, ההקשבה הזאת שלכם כרגע. כל אחד ואחת, כל מי שיושב כאן באולם הזה כרגע. כן? יכולה להיות מתוך המון מניעים, המון מטיבציות. יכולה להיות מתוך שיעמום, מתוך עניין, יכולה להיות מתוך איזה תיקוף של מה שאני מציג כאן, או התנגדות למה שאני מציע כאן. המון המון דרכים יכולים להיות, המון המון מוטיבציות יכולות לנהל את ההקשבה, כן? את הנוכחות בשיחה, רצון לצבור ידע, שעמום, יודע מה, אהבה של הדרמה, עניין בדרמה, אין ספור מוטיבציות ואין ספור מנועים, כן? וכל מניע כזה מחזק את הדפוס הזה. כן? כל מניע כזה מחזק את הדפוס הזה, את העמדה הזו, את הסנקרה הזו, שמובילה אותי שוב להקשיב תמיד מתוך העמדה הזו, ומתום כך להפסיד את הפוטנציאל להקשיב. אם אני איזה מתוך חינות, וואלה, אילן, לא כל כך, לא זה. ואני מחפש לתפוס אותי, כן? נגיד, אל תעשו את זה, אבל נגיד אם מישהו זה, חפשים לתפוס אותי, לא, 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 מה פתאום, זה לא ככה, כן? אז אני מפספס מתוך העניין הזה, מתוך המקום הזה, לשמוע אולי כמה דברים כן מדויקים וכן מיטיבים, כי אני כל הזמן דרוך, מה פתאום, לא אני, מבינים?
לא, אתה עובד על
זה. הנה, סנקרה בפעולה. ואנחנו משקים את הזרעים האלה, אנחנו משקים את הזרעים האלה, ואלה הפירות שנובטים בכל רגע ורגע. ממש כך, כן? אז לדוגמה, אדם שפועל מתוך נדיבות, כן? שזו המוטיבציה העיקרית שפועל אצלו, מתפתחת בהכרה שלו, בתודעה שלו, שמחה, כן? שמחה. וגם מתחזקת בו התפיסה, שגם כי זה העולם, שגם אנשים, כאילו אין שום סיבה שאנשים אחרים יפעלו אחרת. כן? אני פועל ככה וזה. אדם שזרע החשדנות מאוד מאוד נוכח, לא יחווה את זה ככה, אבל אדם שפועל מתוך נדיבות, אז הוא אומר, כן, מה? כולם, אתם מבינים? הזרע המנוגד לא כל כך בקלות יפעל שם. כי זה, כן, נדיבים, אני נדיב, כן? אז כולם, כן? ככה, כן? וזה שוב, זה פעולה ממש פשוטה של אותו מנגנון השלכה, כן? אדם כזה חי מבחינתו בעולם של אנשים נדיבים. זאת אומרת, יהיה מאוד קשה לו לראות ביטויים של גם אם הוא יראה ביטוי של נגיד חוסר נדיבות, אז הוא ימצא דרך להתייחס לזה באופן לא שזה אומר שיש אנשים כאלה, אלא אותו אדם שבבסיסו, אני מקצין את זה לצורך השיחה, שבבסיסו הוא נדיב, אז ברגע המסוים הזה התנאים האלה פשוט הפכו אותו ללא כל כך פנוי להיות קשור או להיות נוכח. כן? זה ילך לערוצים האלה. ובאותו אופן, אדם נגיד שהנדיבות שלו נובעת מדפוס של צורך שתמיד בהכרת תודה, אז מתחשבנות, אני נהיה נדיב, אבל אני רוצה, חשוב לי שכולם ידעו עד כמה אני נדיב. חשוב לי שכולם ידעו עד כמה אני נדיב, כן? אז אדם כזה יפרש את הפעולות האלה כלפיו, כן? של אנשים אחרים, נגיד כלפיו, באותו אופן, אפילו כלפיו בכלל. כאילו, מה מסתתר פה? הוא נותן לי, נותן לי, אבל מה באמת הוא רוצה? מה באמת היא רוצה? לאן זה הולך? מה יש מתחת לזה? מאבק שלי נגד השעון. לא, אני פשוט, היה לנו בליל הסדר האחרון במשפחה, אז עשינו איזה משחק כזה, הבת שלי ארגנה איזה משחק כזה, שהיה קלפים, כל מיני קלפים שקשורים בפסח, חירות, כל מיני כאלה, והיו צריכים לבחור קלף, ואז היה שם איזה משימה, כן? ואחד הקלפים שהיא בחרה זה אמא שלי, כן? אמא שלי, תחיה. שהיא הערך של פולניות רשום על שמה. זאת אומרת, יש לה מניות בוויקיפדיה של... תחפשו אותו בסתירו. והרימה קלף. באמת, עכשיו זה הרימה קלף, שהיה כתוב ממה הייתי רוצה להשתחרר. פסח, חירות, וזה, ממה הייתי, זה המשימה הייתה, ממה הייתי רוצה להשתחרר. ישבה שמה, 92, לא, ישבה שמה חיים שלמים כאלה, בלי לפרט יותר מדי, פתאום היא אמרה משהו שהפיל את כולנו על הרצפה. היא אמרה, הייתי רוצה להשתחרר מהחשדנות שלי. החשדנות שלי בכל בן אדם, בכולם. אני אומר את זה עכשיו וזה ככה הלב. הייתי רוצה להשתחרר, בגיל 90, הייתי רוצה להשתחרר מהחשדנות שלי בכל בן אדם. היא אמרה, כי זה כל כך, זה היה אינסייט, ממש. היא אמרה, היא לא אמרה את זה ככה, אבל היא אמרה, כי זה לא נעים לחיות ככה, איך היא אמרה? זה עושה לי המון בעיות בחיים. תובנה כזו, באמת, תובנה כזו, פתאום לראות את הדפוס הזה, ואיזה סבל זה, כי אם אני ממשיך את זה הלאה, לחיות חיים שבו הזרע הזה של החשדנות, של חוסר האימון, של זה, מנהל אותה. איזה חיים של סבל עבורה, וכמובן עבור הסובבים אותה. ופתאום, פתאום, מאיפה הביאה את זה? פתאום, לא יודע מה, הסדר, זה היה קורונה, פתאום פעם ראשונה נפגשנו, לא יודע, אולי זה... אבל זה היה כל כך יפה וכל כך... בכינו שם, באמת. זה היה פתאום ככה. אז יש תקווה. אז שוב, אז אנחנו בונים, או אנחנו מולידים את העולם דרך הקרמה שלנו. קרמה יוני, יוני זה רחם. זה הרחם של העולם. זה העולם שאנחנו בונים אותו וחיים בו, חיים בתוכו. והבורות היא חוסר המודעות לתהליכים האלה, חוסר המודעות לתהליך הזה. אדם לא ער, all of us, כן? פשוט לא ערים לתהליכים האלה, ולכן אנחנו פועלים על פי הטייס האוטומטי שמנהל אותנו. אבל כשאנחנו מתחילים לפוגג קצת את הבורות הזו, כלומר להבין איך התהליך הזה פועל, לא רק הבנה אינטלקטואלית שהיא מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, מאוד מאוד חשובה בפני עצמה, אלא וכחות ישירה בפעולה של החוק הזה, ואני מדבר במונחים של חוק ברגעי החיים שלנו, אנחנו מתחילים גם להפנים, אני מאמין, את ההזמנה, אני אוהב לדבר על זה במונחים של הזמנה הבודהיסטית שמצביעה על חופש, על פוטנציאל של החופש שלנו, כן? אבל שוב, גם לא מפחיתה, אולי מדגישה את האחריות שפשוט מוטלת עלינו כדי לממש את הפוטנציאל הזה. כי אנחנו כן יכולים לבחור, וזה התרגול שלנו, כן יכולים לבחור באופן מודע, ופה המודעות נכנסת לפעולה, להשקות זרעים אחרים. למשל, להשקות את הזרע של תשומת הלב. פשוט להשקות את הזרע של תשומת הלב, זה מילים יפות לומר את מה שאנחנו מציעים כאן תמיד, לא רק בריטריט הזה, תמיד בחיים, כן? להשקות את הזרע הזה. כיסתי במובן הזה, זה פשוט זרע מיטיב, זה אחד הזרעים מבין ה-51 האלה, שהוא בקטגוריה של הזרעים המיטיבים, כן? ואלה הנחיות לתרגול, אלה הנחיות לתרגול. יש עוד דרשה, לא ניכנס אליה, דרשה יפה, היא מופיעה בתרגום מאוד יפה בספר שתרגמה קרן ארבל, הדרשה על שני סוגי המחשבות, שבה בודה כאילו מחלק את המחשבות שלו לשני סוגים, מחשבות מיטיבות, מחשבות לא מיטיבות, ואז הוא רואה מחשבות מיטיבות מובילות לכיוון מסוים, מחשבות לא מיטיבות מובילות. אבל ההצבעה היא, למה הוא עושה את זה? כי המסקנה שהוא מגיע אליה, כן? זה שמה שנזיר, מה שאנחנו, כן, מה שנזיר, חושב ומהרהר בו לעתים קרובות, כן, הופך לנטייה של התודעה שלנו. זה החריצה של הערוצים האלה, של הסנקרות האלה. ואלה הנחיות לתרגול רגע אחרי רגע. אלה ממש הנחיות לתרגול. מי שקורא את זה רק כתיאוריה לא באמת מבין לאן התרגול הזה מזמין אותנו. מה ממלא את התודעה שלנו? מה יש בתודעה שלי עכשיו? כן? וכל אחד מאיתנו יכול להתבונן ולשאול, להתבונן בעצמו, פנימה, לא צריך לשבת על הכרית בשביל זה. מה ממלא את התודעה שלנו? במה אנחנו עסוקים כל הזמן? כן? בקריירה, אין שום בעיה עם קריירה. כסף, אני יודע מה, אין גם שום בעיה בכסף, כן? או בעשייה טוב, כן? בלהצליח, בלדאוג, בלייסר את עצמנו, זה יכול ללכת לאינספור כיוונים. העניין הוא להיות ערים ומודעים למה מעסיק אותנו. כמו שהבודה עשה, כן? מה יש בתודעה שלי? ולכן אני תמיד מזמין כפרקטיקה לייצר, ואמרתי את זה לא פעם, לייצר עצירות, לייצר עצירות כאלה, על מה אני חושב עכשיו? על מה אני חושב עכשיו? אין פשוט מזה. כשאנחנו בתוך הסחרחורת של המחשב, על מה אני חושב עכשיו, למשל, כן? אני אתקל ולראות, 4 פעמים ביום עצרתי ואני מוצא שאיכשהו זה נוכח, כן? מה יש? מה מלא בתודעה שלי? איפה אני שוהה, ניתן לומר, כל הזמן או רוב הזמן? כי זה מה שאנחנו הופכים להיות. זה מה שאנחנו הופכים להיות. זה העולם שלנו וזה מה הופך להיות מה שמניע אותנו. עוד ועוד בחיים. זו המוטיבציה שלנו, הכוונה שלנו. כי המוטיבציה הזו, האנרגיה הזו, הרגשות, המחשבות שאנחנו מטפחים בתוכנו עכשיו, כן? ממש ברגע הזה, יהיו גם אלה שינהלו אותנו ברגע הבא. ביום הבא, בשנה הבאה, כן? וככל שאנחנו מטפחים ומחזקים שלא במודע, כן? שלא במודע, או שכן במודע, מצבי תודעה מסוימים, מחשבות מסוימות, כוונות מסוימות, משקים זרעים מסוימים שיוצרים דפוסי אישיות, יוצרים אופי, אנחנו רוצים לדבר על זה במונחים האלה, זה יצירת קרמה מרגע לרגע. ובתהליך הזה אפשר להיווכח באופן ישיר, מאוד מאוד מדויק וישיר, בכל רגע ברגע. וקרמה היא התהוות, היא התהוות של האני הזה, של אני עצמי, בכל רגע ורגע. וההתהוות הזאת מותנית, אנחנו מדברים על ההתהוות הזאת מותנית, היא מותנית באופן ישיר, באופן שבו אני מתהווה עכשיו. ואת זה אני יורש באופן המיידי עכשיו. איך אנחנו מקשיבים עכשיו? איך אנחנו חושבים עכשיו? ומהבחינה הזו מוטלת עלינו אחריות מאוד מאוד כבדה. מאוד מאוד כבדה. לאיזה אנשים אנחנו הופכים להיות? כי אלה האנשים שהילדים שלנו יפגשו. והם פוגשים. ואני יודע, אנשים שבאינטראקציות כאלה ואחרות איתנו. אנחנו יוצרים את עצמנו, נוצרים, כן? והיצירה הזו פוגשת את העולם שבו אנחנו חיים. ואתם רואים איך התהליך הזה של איזון חוזר בונה את חוויית הקיום שלנו. נזכר שהייתי בריטריט, זה היה לפני הרבה שנים אצל המורים שלי, קינטיסרה וטניסרה, בדרמגירי, בדרום אפריקה, שם כבר לא שם. ואיזה שבוע של תרגול של... שבו היינו מתחילים, שבוע של מנטרות, שבו היינו מתחילים כל בוקר עם השתחוות. תרגול מנטרות והשתחוות. ואני מצאתי שהתנועה הזו, ממש התנועה הפיזית, אבל ההתכוונות שבבסיסה, כן? איך זה לקום בבוקר אל העולם מתוך תנועה כזו עם הידיים הפרוסות והמצח שנוגע בקרקע, כאילו איזה מין נתינה כזו, פתיחה של הלב, כאילו עולם, כן? עולם, קח אותי. כאילו, קבל אותי. אני ככה קטן וזה, אוקיי, מגיש את עצמי לעולם. ממש ככה, עם הנגיעה הזו. וזה חלחל לכל היום שלי. זה יצר את היום שלי, עם התרגולים, עם מה שהיה שם וזה. התנועה הזו, ההתכוונות הזו, ההצעה הזו. אני, על מה ש... אני ככה נותן את עצמי. לי זה עבד ככה. אז שוב, קרמה היא בכל רגע ורגע, כי בכל רגע ורגע אנחנו פשוט חיים. אנחנו חושבים ומדברים ופועלים וזרם החיים לא נעצר לרגע. וכל מחשבה, כל הרהור, נכון? אנחנו חושבים מה שאני חושב, זה בסדר, לא שומעים, לא רואים את זה. אבל אלה אבני הבניין של מי שאני. אלה ממש אבני הבניין של מי שאני, כן? וזה מה שבונה את ההוויה שלי בעולם. אז שאנחנו פועלים מתוך דפוסים, מתוך נטיות של ביקורת עצמית, דיברנו על זה, של שיפוטיות, של הישגיות, של יוהרה, של קנאה, של פחד, או הצד השני של נדיבות, של סובלנות, של חמלה, של פרגון, כל האיכויות של הברהם אביהר, אם אתם רוצים, ולא רק, על כל הביטויים שלהן, כן? הנטיות האלה פשוט חורצות, תחשבו על זה ככה, חורצות את הערוצים שבהן החיים שלנו מתנהלים. וככל שנחרוץ ערוץ עמוק יותר, והערוץ הזה יהיה ערוץ של נדיבות, ערוץ של חמלה, ערוץ של פרגון, ערוץ של זה, אז לשם המפגשים של הקלט החושי שלי יזרמו יותר בקלות. וזה מה שאני אירש במילים של הבודה, זה מה שאני אחווה. זו תהיה חוויית הקיום שלי. היא תשליך על הכל, על אנשים, על אינטראקציות, על סיטואציות. זה מה שזה יהיה. זה מה שזה ייתן. ושוב, אם אנחנו באמת מבינים את התהליך הקרמטי הזה, אז מאליה עולה תחושה של אחריות. ואני רוצה להניח כאן עוד מונח שהוא מאוד מאוד חשוב. סמווגה. מי ששמע את המילה סמווגה. סמווגה, הפירוש של זה, זה דחיפות, משהו שהוא דחוף, שלא יכול לחכות, דחיפות רוחנית. הוא מאוד מאוד קשור לזה. מאוד מאוד קשור לזה. אנחנו לא יכולים לחכות לריטריט הבא, קודם כל, כי מי יודע אם הריטריט הבא יגיע. אני מקווה שיגיע עבורכם, אבל אף אחד לא מבטיח, כן? אבל אנחנו לא יכולים לחכות ברגע הזה, כן? ברגע הזה. זה במובן מסוים חוסר אחריות, חוסר אחריות, מכיוון שאנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו באינטראקציה אינסופית עם כל מי וכל מה שסובב אותנו. ובמובן הזה זה חוסר אחריות לא להתפנות לזה. לא להתפנות לזה. לא לטפל, מה גם שניתנת לנו אפשרות לעבוד עם זה. כן? לא לחדד, לא לטפח, לא לאמן את התודעה שלנו, כדי לוודא מה מזין אותה. אז שוב, המציאות משתנה מרגע לרגע. ובכל רגע אנחנו משתנים כחלק ממנה, ואת זה אי אפשר לעצור, זה בלתי נמנע. אבל השאלה שאנחנו כן יכולים לקחת אחריות עליה, כן? זה מה, עד כמה אנחנו כן מקבלים את האחריות על ההכוונה המודעת של השינוי הזה. למה אנחנו משתנים? לאן אנחנו משתנים? איזה אחריות אנחנו לוקחים על מי שנהיה בעתיד? כי התנאים והנסיבות, החיים קורים. האופן שבו אנחנו פוגשים את התנאים והנסיבות האלה, כאן חופש הבחירה שלנו. וככל שנפתח, ככל שנחרוץ ערוצים מסוימים, ככל שנשקה זרעים מסוימים, אז האפשרות שלנו לפגוש את התנאים והנסיבות האלה בדרך מיטיבה, מתאפשרת. עולה. נוכחת. כי שוב, כשאנחנו מקללים את הנהג שחתך אותנו בכביש, כן? אנחנו לא ממש מבינים שהכללה הזו חורצת עוד קצת את הנטייה בתודעה שלנו לקלל, לא רק את הנהג הזה, כן? נטייה בתודעה, זה עולה כאוטומט, כן? אנחנו עומדים, סם, רשמתי לי כמה דוגמאות, שאנחנו עומדים, אומרים, עמדתי יום שלם בתור, או ישבתי שעה במדיטציה, כן? אז לא, אולי ישבתי שעה במדיטציה, אבל לא עמדתי יום שלם, זה חורץ את הנטייה לא לדייק, ולא להיות מדויקים עם עצמנו, אולי להגזים או להפחיד, לא להיות מדויקים עם עצמנו. לכאורה לא נגרם, בסדר, אז ישבתי 50 דקות, גם טוב, נפלא. ישבתי עכשיו שעה מדיטציה, עמדתי יום שלם בתור. אנחנו מתחילים לחיות בעולם כזה שהדיוק שהוא חשוב לנו עם עצמנו, כשאנחנו בפרט שאנחנו רוצים לא רק גם לדבר עם עצמנו, גם לדבר עם אחרים, הוא לא שם, אז אני ככה די בקלות, זורק פה, זורק שם, וזה. לא דרמות גדולות, אבל חורצים נטייה. חורצים נטייה בתודעה, וכשזה מגיע לדברים החשובים ששם אני נדרש לדיוק הזה, אז זה לא יהיה שם. כי אני לא רגיל, כי כן, אז אמרתי, בסדר, אז אמרתי מה קרה, אוקיי. אז לכאורה דברים טריוויאליים, ממש לא. ממש לא. שוב, חריץ שנתי, ומחר יהיה קל לשקר. לא רק לא לדייק, אלא לשקר. יותר בקלות. אז להבין את זה, להבין את זה, ואת האחריות שאני חושב שעולה מאליה, שמתחילים להבין את זה באופן מאוד מאוד, או יותר ויותר עמוק. אז קרמה היא לא באיזשהו מקום שם בחוץ. קרמה זה אנחנו בכל רגע ורגע. אנחנו לא נפרדים מקרמה, אנחנו הפירות של הקרמה, ואנחנו ממשיכים ליצור קרמה בכל רגע ורגע. ומי שאנחנו ברמת התוצאות הקרמטיות, זה אלה הם חיינו. זאת אומרת, אני והסיפור שלי זה לא, זה בדיוק אותו הדבר עצמו. אין איזה אני אחר טוב יותר שיגיח איפשהו מתישהו. אני והסיפור שלי זה בדיוק אותו דבר עצמו. זה לא נפרד. כל מה שקורה לי, כל מה שקורה לי הוא אני. אני הקרמה ואני הויפקה. הויפקה זה התוצאות, כן? של המחשבות ושל הדיבורים ושל המעשים שלי, ואני ממשיך להתקיים, וככה המעגל הזה ממשיך ומייצר את עצמו. אז אם רק לסיים, החדשות הטובות, אני תמיד אוהב לסיים בחדשות הטובות והחדשות הפחות טובות. אולי נתחיל עם החדשות הרעות כדי שנגמור עם החדשות הטובות. הפחות טובות, למה? הנה גם אני כבר. אז החדשות הפחות טובות שהקרמה עובדת 24/7. ממש, 24/7. ללא הפסקה. בכל שנייה ושנייה, בכל רגע ורגע. כוונות חדשות נוצרות בכל מחשבה ועם כל פעולה שאנחנו מבצעים. אבל החדשות הטובות הן שבאמת ההבנה העמוקה של החוק הזה, של התהליכים האלה, מאפשרת, היא באמת, היא זו שמאפשרת שינוי אמיתי. יש לנו כוח אמיתי וממשי לצאת ממעגלי הדפוסים והתניות שקובלים אותנו, שמעיקים, שמייצרים חוויית קיום. ואני באמת מדבר לא את הטקסטים, אני מדבר על חוויות החיים שלי ושל אנשים אחרים, התלמידים, וממש, ממש. זו הזמנה לראות שיש לנו את האפשרות לייצר טרנספורמציה אמיתית ולקצור את הפירות שלה. דרך ההבנה העמוקה של התהליך הזה והמחויבות לפעול. זה האימון שלה, זה בהבנה. זה מה זה עוד מפורט בעוד רמות סוגים של מאמצים, עוד הרבה אפשר לדבר על זה, אבל כאן אני רציתי רק להניח את העיקרון הזה. חוק הקרמה הוא ממש איזה מין בוסטר כזה, כן? לחיים, והבודה אומר לנו בדיוק את זה. אומר, היו אי לעצמכם, היו אי לעצמכם. אז זה גם חופש, וגם אחריות, והבחירה היא בידינו. בואו נשב רגע בשקט. אז תודה על ההקשבה. ונצא להמשך התרגול ותנועה מודעת, ונשוב לכאן למפגש האחרון של הערב הזה.